האימות הגדול
פרק 14 מתקני דת אנגליים בתקופה מאוחרת יותר. בזמן שלותר פתח את כתבי הקודש הסגורים בפני העם הגרמני, טינדייל עונה בידי רוח הקודש לעשות זאת באנגליה. תרגום ויקליפ של כתבי הקודש תורגם מן הטקסט הלטיני שהכיל טעויות רבות. תרגום זה לא ראה אור מעולם. מכיוון שעלות העתקת כתבי היד הייתה גבוהה מאוד, הקומץ אנשים מקרב האצולה או בעלי הממון יכלו להשיגו. זאת ועוד, משום שהכנסייה החרימה את התרגום ואסרה להפצתו. תפוצתו הייתה מצומצמת למדי. ב-1516, שנה לפני שפורסמו ההשגות של לותר, פרסם אירסמוס את התרגום היווני והלטיני שלו לברית החדשה. עתה לראשונה ראה דבר אדוני הור בשפת המקור. בתרגום זה תוקנו רבות מן הטעויות הקודמות, ומשמעות הכתוב הובהרה ביתר שאת. בזכותו, רבים מן המעמדות המשכילים רכשו ידע מדויק יותר של האמת, ומלאכת תיקון הדת קיבלה תנופה חדשה. אולם, לפשוטי העם עדיין לא הייתה גישה רבה לדבר אדוני. טינדל למד להשלים את מלאכתו של ויקליפ, בכך שיעניק את כתבי הקודש לבני ארצו. כתלמיד שקדן שחיפש את האמת בלהיטות, הוא קיבל את הבשורה מן התרגום היווני של הברית החדשה של אירסמוס. הוא הטיף ללא חטא את אמונותיו, ודחק בשומיו לבחון את כל הדוקטורינות לאור כתבי הקודש. בתגובה לטענתם של הקתולים, שהכנסייה היא זו שנתנה את כתבי הקודש, ורק היא יכולה לפרשם, אמר טינדייל, יודעים אתם מי לימד את הנשרים לאתר את טורפם? אותו אלוהים מלמד את בניו הרעבים למצוא את אביהם שבשומיים בדברו. לא רק שלא נתתם לנו את כתבי הקודש, אלא שבמו ידיכם הסתרתם אותם מפנינו. במו ידיכם שרפתם על המוקד את אלה שלימדו אותם. ואילו יכולתם, הייתם שורפים את כתבי הקודש עצמם. נשותה של טינדייל הוררו עניין רב. בזכותן, רבים קיבלו את האמת. אך הכמרים עמדו על המשמר, וברגע שהוא עזב את שדה הביסור, הם עשו כל מאמץ כדי לחבל במלאכתו באמצעות איומים, הולכת שולל ופרשנויות מוטות. לרוב הם נחלו הצלחה. אבוי, הכריז טינדייל. מה ניתן לעשות? כאשר אני זורע במקום אחד, האויב פושט על השדה שזה אתה עזבתי, עושה בו שמות. איני יכול להיות בכל מקום. אוי. אילו למשיחיים היה את כתבי הקודש בלשונם, הם היו יכולים לגבור על גונבי הדעת הללו. ללא כתבי הקודש אי אפשר לבנות ולבסס את האדיוטות מהאמת האלוהית. מטרה חדשה פיימה כעת בליבו. הוא אמר, מזמורי התהילים נשמעו בהיכל אדוני בשפתה של ישראל. האם הבשורה אינה אמורה להישמע בקרבנו בשפה האנגלית? האם הכנסייה זקוקה לפחות אור בצוערי היום מאשר בשעה שבה השחר מפציע? המשיחיים חייבים לקרוא את הברית החדשה בשפת אמם. המלומדים ומורי הכנסייה היו חלוקים בדעותיהם. בני האדם יכולים להגיע אל האמת רק בעזרת כתבי הקודש. אחד אוחז בדוקטרינה מסוימת, אחר גורס כי כל אחד מן המחברים הללו סותר את רעהו. כיצד נוכל לדעת מי מהם דובר אמת ומי דובר שקר? כיצד? אכן, באמצעות דבר אדוני. זמן קצר לאחר מכן, מלומד קתולי התווכח איתו והכריז, מוטב לנו בלעדי תורת אדוני מאשר בלעדי תורת האפיפיור. טינדל השיב, אני קורא תיגר על האפיפיור ועל כל תורותיו. ואם אלוהים יחוס על חיי, לא ירחק היום שבו אגרום לנער החורש בשדות להיות בקי יותר בכתבי הקודש ממך. המטרה שפיימה בליבו, דהיינו, לתת לעם את כתבי הקודש בשפתו, או ששק העת. הוא החל מיד בביצוע המלאכה. משום שנאלץ להימלט מביתו עקב רדיפות, הוא נסע ללונדון, ובמשך זמן מה עשה את מלאכתו ללא הפרעה. ואולם, פעם נוספת נאלץ להימלט בשל אלימותם של הקתולים. דומה היה שכל אנגליה התנגדה לו, וסגרה את שעריה בפניו. הוא החליט למצוא מחסה בגרמניה. כאן הוא החל להדפיס את הברית החדשה בשפה האנגלית. מלאכתו נעצרה פעמיים. כאשר נאסר עליו להדפיס בעיר אחת, הוא עבר לאחרת. לבסוף הוא הגיע לוורמס, שבה שנים ספורות קודם לכן, הגן לותר על הבשורה לפני המועצה. בעיר עתיקה זו חיו אנשים רבים שתומכו ברפורמציה, וטינדל המשיך שם בעבודתו ללא כל הפרעה. 3,000 עותקים של הברית החדשה הודפסו, ומהדורה נוספת עמדה לצאת באותה שנה. טינדל המשיך בפועלו בלהט רב יותר ובהתמדה רבה יותר. חרף השמירה הקפדנית של הרשויות על נמליה של אנגליה, הגיע דבר אדוני בדרכים נסתרות ללונדון, ומשם הופץ לכל רחבי הארץ. הקתולים ניסו לעצור את הפצת האמת, אך לשב. הבישוף של דורהם רכש פעם ממוכר ספרי דת, שהיה ידידו של טינדל, את כל המלאי שכתבי הקודש היה ברשותו, וזאת במטרה להשמידה. הוא הניח שהדבר יקשה מאוד על קידום מלאכת תיקון הדת. אחד הרבה. כסף שהתקבל מן המחירה שימש לרכישת חומרי גלם להדפסת מדורה חדשה משופרת, שימלא כן לא הייתה רואה אור. כשטינדל נעצר בשלב מאוחר יותר, הובטחה לו חירותו בתנאי שיחשוף את שמותיהם של אלה שסייעו לו במימון הדפסת כתבי הקודש. הוא השיב לחוקריו כי הבישו של דורם עשה מעל ומעבר מכל אדם אחר, שכן בזכות סכום הכסף הגבוה שהוא שילם בעבור הספרים, התאפשר לו להמשיך לפעול במרץ ובאומץ. טינדל נבגד ונמסר לידי אויביו, ובשלב מסוים היה קלו במשך חודשים רבים. לבסוף הוא העיד על אמונתו כשמת מות קדושים. אך כלי הנשק שהתחמש בהם אפשרו לחיילים אחרים של הבשורה להילחם לאורך כל הדורות, אפילו עד ימינו. לטימר הטיף מעל בימות הכנסיות וטען כי יש להכיר את כתבי הקודש בשפת העם. הוא אמר, מחברם של כתבי הקודש הוא אלוהים בכבודו ובעצמו. וכתבי הקודש חולקים את אותה גבורה ונצחיות של מחברם. אין אף מלך ואף כיסא שאינו חייב לציית להם. אבל נזהר מאותן דרכים צדדיות של מסורת אנשים מלומדה. אין זה מענייננו מה עשו אבות הכנסייה. עד הרבה, דווקא מה שהם לא עשו צריך להדיגנו. ברנס ופריט, רעיו הנאמנים של טינדל, נחלצו להגנת האמת. הרידליס וקרנמר הלכו בעקבותיהם. מנהיגים אלה של הרפורמציה באנגליה היו מלומדים, ומרביתם זכו להערכה רבה בקרב הקהילה הקתולית בשל להעתם ואדיקותם. התנגדותם לשלטון הכנסייה הקתולית נבע כתוצאה מן הידע שרכשו על הטעויות והשקרים של הכס הקדוש. משום שהיו בקיאים ברזי בבל, הדבר העניק יתר תוקף לטענותיהם נגדה. אשאל אתכם שאלה מוזרה, לטימר אמר. האם אתם יודעים מי הוא הבישוף השקדם ביותר באנגליה? אני רואה שאתם מקשיבים ומשתוקקים שאומר לכם את שמו. אומר לכם, זהו השטן, שאינו עוזב לעולם את אזור השיפוט שלו. לעולם לא תמצאו הוא יושב בחיבוק ידיים. לכו לבקר אותו מתי שתרצו. הוא תמיד בבית, תמיד ליד המחישה. אני מבטיח לכם שלא תראו הוא אף פעם עושה עבודה רשלנית. במקום שבו מתגורר השטן, אין ספרים, יש נרות. אין כתבי קודש, יש מחוזות תפילה. אורה של הבשורה אינו מאיר את משכנו, אלא נרות שעבד קיקים אפילו בשעות הצהריים. הבוז לצלב המשיח, השבח לכספים הניתנים למען תיאור הנשמה, הבוז לעניים ולחסרי העונים, הבוז להלבשת עירומים, השבח לצלמים, להבנים ולבולי עץ עליזים, המקשטים את היכל האל, הבוז לאלוהים ולדברו הקדוש, השבח למסורות, לוועידות דתיות, ולאפיפיור העיוור והאטום. אוי, הלוואי שהבישופים שלנו ישקדו על זריעת זירי התורה הטובה, כשם שהשטן שוקד על זריעת דרדרים ועשבים שוטים. העיקרון החשוב שמתקני הדת הללו דגלו בו, הזהה לזה, שהוולדנסים, ויקליפ, ג'ון אס, לותר, צווינגלי ועמיתיהם דגלו בו, היה הסמכות הבלתי מעוררת של כתבי הקודש החסינים מטעויות. עיקרון זה היה אחד מעיקרי האמונה והדת שהם דגלו בו. הם התכחשו לזכותם של האפיפיורים, המועצות הדתיות, אבות הכנסייה והמלכים, לפקח על המצפון בענייני האמונה. כתבי הקודש היו הסמכות היחידה שהם סרו למרותה, והם בחנו לאורם את כל הדוקטרינות והרעיונות. אמונה באלוהים ובדברו עזרה את הקדושים הללו באומץ משעה שהקריבו את חייהם על המוקד. לטימר אמר, לקדושים המעונים שנספו לצידו. רגע לפני שהלהבות השתיקו את כולם לעד. התנחמו והתעודדו. אנו נראה את היום הזה מהיר באור גדול את האנגליה. אני מאמין שמחסד אלוהים הוא לא יכבה לעולם. בסקוטלנד, זרי האמת שפוזרו בידי קולומה והמיטב לביסור לא הושמדו כליל. במשך מאות בשנים, לאחר שהכנסיות באנגליה נכנעו לכס הקדוש ברומא, שמרו הכנסיות בסקוטלנד על חירותן. אולם, במאה ה-12, הדת הקתולית התבססה בסקוטלנד. באף מדינה אחרת לא הייתה לה שליטה מוחלטת יותר. באף מקום אחר לא שררה חשיכה עמוקה יותר. ועדיין היו קרני האור שהפציעו ופילחו את האפלה והעניקו הבטחה לעתיד. הלולרדים שבאו מאנגליה עם כתבי הקודש וכתביו של ויקליפ פעלו רבות לשימור הידע של הבשורה. בכל מאה קמו אנשים שהעידו עליה ומתו על קידוש אמונתם. בראשית הרפורמציה הגדולה הופצו כתביו של לותר, ומאוחר יותר הופצה הברית החדשה באנגלית, תרגומו של טיינדל. שליחים אלה שחמקו מעיניה של הכנסייה הקתולית, עברו בחשאי, בהרים ובעמקים, הציתו את גחלת האמת שכמעט כבתה בסקוטלנד, וביטלו את פועלה המזיק והמשחית של רומא במשך 400 שנות דיכוי. ואז, דמם של הקדושים המעונים נתן לתנועה דחיפה חדשה. ראשי הכנסייה הקתולית שהתעוררו לפתע לסכנה שאיימה על מטרתם, שלחו למוקד אחדים מבניה המכובדים והאציליים ביותר של סקוטלנד. מן המוקד שהקימו הופצו מילותיהם של העדים הגוססים ברחבי הארץ, הרטיטו לבבות והפיחו בהם תכלית נצחית, לשבור את כבלי השיעבוד של רומא. המילטון ווישארט, שהיו אציליים באופיים, כמו גם במוצאם, ורבבות חסידיהם שהיו מפשוטי העם, מסרו את חייהם על המוקד. אך האש היוקדת ששרפה את וישארט, הרשים מהדם שלהבות האש לא ישתיקו, הדם שינחית להנחיית אדוני מכת מחץ על שלטון הכנסייה הקתולית בסקוטלנד. ג'ון נוקס פנה עורף למסורות ולתורות הנסתר של הכנסייה, וחל להזין את נשמתו באמיתות של דבר אדוני ובמשנתו של וישארט. כתוצאה מכך הוא היה נחוש לחדול מתחברותו עם הכנסייה הקתולית ולהצטרף למתקני הדת הנרדפים. ראה ואיצו בו לקיים כמטיף. תחילה הוא נרתע מן המחויבות הזו. רק לאחר מספר ימי התבודדות והתלבטות הוא הסכים. אך מרגע שקיבל על עצמו את המשרה, הוא התקדם מנחישות, בעוז ובאומץ, כל עוד נשמת חיים פיימה באפו. מתקן דת נאמן ומסור זה לא פחד מאיש. לאבות המוקד של יעטו סביבו, הקוררו ביתר שאת את לעיתותו לבשר ולהטיף. כשגרזן הרודן הונף מעל ראשו ואיים על חייו, הוא עמד על שלו וכמה מכות נמרצות מימינו ומשמאלו כדי לחסל את האלילות. בזמן שג'ון נוקס נפגש פנים אל פנים עם מלכת סקוטלנד, שבנוכחותה דאך להתם של רבים מראשי הפרוטסטנטים, הוא נשא עדות איתנה בעד האמת. נשיקות לא יכלו לזכות בליבו. איומים לא הפחידו. המלכה האשימה אותו בכפירה. לטענתה, הוא לימד את העם תורה שנאסרה בידי המדינה, ולפיכך חילל את צו אדוני, המורה לנתיים לציית לשליטיהם. נוקס השיב בהחלטיות. כיוון שהמקור והסמכות של אמונת האמת אינם נובעים מן השליטים, אלא אך ורק מן האל הנצחי. לפיכך, הנתינים אינם מחויבים להתאים את אמונתם לזו ששליטיהם. לרוב, השליטים הם הבורים הגדולים ביותר באמונת האמת של אלוהים. גברתי, אנא אמרי לי, אילו כל בני אברהם שהיו נתיניו של פרו שנים רבות, היו דבקים בדת פרו, איזו דת הייתה רווחת בעולם? אילו כל בני האדם בימי השליחים היו דבקים בדתם של קיסרי רומי, אני מפציר בך גברתי, אנא אמרי לי, איזו דת הייתה היום בעולם? בעיקר גברתי, את יכולה לראות שהנתינים אינם מחויבים לאמונת שליטיהם, על אף שהם מצווים לחלוק להם כבוד. מרי ישיבה, אתה מפרש את כתבי הקודש בדרך מסוימת, ואילו הם, המורים הקתולים, מפרשים אותה בדרך אחרת. ומי עליי להאמין? ומי יהיה השופט? מתקן הדת ישיב, עלייך להאמין באלוהים, שמדבר מפורשות בדברו. מעבר למה שדבר אדוני מלמד אותך, אל תאמיני לי או להם. דבר אדוני בהיר ומפורש. למקום שיש בו אי בהירות, רוח הקודש, שלעולם אינה סותרת את עצמה, תבהיר את אי הבהירות בעזרת פסוקים אחרים, ברורים יותר. וזאת כדי לא להותיר ספק בליבם של מי שמתעקשים להישאר בורים. כאלה היו האמיתות שמתקן הדת, יעשו ללא חטא, ישמיע באוזני המלכה ואנשי חצרה, תוך סיכון חייו שלו. הוא דבק במטרתו, המשיך לפעול, ועודו עזור באותו אומץ, יעשו ללא חטא, מתפלל ונלחם במלחמות אדוני, עד שסקוטלנד שוחררה מעול הכנסייה הקתולית. באנגליה, ביסוס הדת הפרוטסטנטית כדת הרשמית של המדינה הלך ונחלש, אך לא עצר כליל את הרדיפות. בעוד שרבות מן הדוקטרינות של הכנסייה הקתולית נדחו על הסף, לא מעט פולחנים ומנהגים קתוליים נותרו על כנם. האפיפיור הודח מכיסו כשליט עליון, אך במקומו הוכתר המלך כראש הכנסייה. פולחני הכנסייה היו עדיין רחוקים מאוד מן הטהרה והפשטות של הבשורה. העיקרון הנשגב של חופש הדת טרם מובן. על אף שמעשי האכזריות הנוראים שרומא נקטה בהם כנגד הכופרים, אומצו אך ורק לעתים רחוקות בידי השליטים הפרוטסטנטיים. עם זאת, הם עדיין לא הכירו בזכות הטבעית של כל אדם לעבוד את אלוהים על פי צו מצפונו. הכל נדרשו לקבל את הדוקטרינות ולקיים את צורות הפולחן שהוכתבו בידי הכנסייה הממוסדת. מתנגדי הדת הקתולית סבלו רדיפות קשות, או מעט פחות קשות, במשך 400 שנים. במאה ה-17, אלפי רועי קהילות הודחו ממשרותיהם. על העם נעשה להשתתף בהתקהלויות דתיות כלשהן, זולת אלה שהותרו בידי הכנסייה. אלה שלא צייתו לצו, היו צפויים לעונשים כגון כנסות כבדים, מאסר וגירוש. אותן נשמות נאמנות, שלא יכלו להימנע מלתאסף יחדיו כדי לעבוד את אלוהים, נאלצו להיפגש בסמטאות אפלות, בעליות גג נסתרות, ובתקופות מסוימות בשנה, ביערות מחצות הליל. בניו הרדופים של אדוני נאספו בהיכל אדוני שנבנה על ידו, בלב היער, כדי לשפור את ליבם לפניו, בתפילה ובהלל. החרף אמצעי הזהירות שנקטו בהם, רבים נתפסו וסבלו למען אמונתם. בתי הכלא היו עמוסים, משפחות נהרסו, רבים גורשו לארצות רחוקות, ועם זאת, אלוהים שרה עם חסידיו, והרדיפות לא הצליחו להשתיק את עדותם. רבים מהם גורשו לאמריקה, והניחו בה את יסודות החירות האזרחית והדתית, שעליהם מושתתות מעוזיה וגאוותה של אומה זו. פעם נוספת, כמו במאה השליחים, הוהילו הרדיפות לקידום הבשורה. בצינוק מצחין, עמוס בפושים ובעוללים, נשם ג'ון בניין את האוויר הצלול של גן העדן, וכתב את האלגוריה הנפלאה מסעות ההלך, על אודות מסעו של צליין משיחי מהיר ההרס, העולם הזה, אל ההיר השמימית, העולם הבא. במשך 200 שנה, הקול שיצא מן הכלא, בבאדפורד, דיבר בעוצמה שרטיטה את ליבם של בני האדם. הספרים של בניין, מסעות ההלך, וחסד רב לגדול החוטים, הנחו רגליים רבות אל דרך החיים. בקסטר, פלוול, הלהין, וגברים אחרים ברוכי כישרון ודעת, ובעלי ניסיון משיחי עמוק, ניצבו באומץ להגנת האמונה שניתנה באהבה לקדושים. המלאכה שהם ביצעו, ששליטי העולם הזה הוציאוה על מחוץ לחוק, וקבעו את העונש עליה, לא תובד לעולם. הספרים מעיין החיים ושיטת החסד של פלוול לימדו אלפי בני אדם להפקיד את ליבם מידי המשיח. ספרו של בקסטר, פסטור, הרפורמציה, שימש מקור ברכה לאנשים רבים שנחשפו לתחייה במלאכת אדוני. בספרו, מנוחת הנצח של הקדוש, הוביל נשמות רבות אל המנוחה שנועדה לחסדי אדוני. 100 שנה מאוחר יותר, ביום של חשיכה רוחנית כבירה, הופיעו וייטפילד ושני האחים לבית וסלי כנושאי אבוקת האור של אדוני. תחת שלטונה של הכנסייה הממסדית, שקעו אזרחי אנגליה במצב של התנוונות דתית שלא הייתה שונה בהרבה מאלילות. הדת הטבעית, המבוססת על התבונה האנושית והניסיון האנושי, ולא על התגלות על-טבעית, הייתה נושא הלימוד החביב על הכמרים, ורוב משנתם עסקה בו. בני המעמדות העליונים בזו לאדיקות הדתית, והתגאו בכך שהם הרבה מעל מה שהם כינוי קנאים עיוורים. האנשים הפשוטים היו ברובם בורים ושקעו בפשיעה וברגלים מגונים, בעוד שלכנסייה לא היה את האומץ או את האמונה להמשיך לפעול למען האמת שהלכה ונחלשה. התורה נשגבה שצידוק הדין באמצעות אמונה שלותר לימד בצורה כה בהירה כמעט נשכחה. את מקומן תפס עיקר האמונה הקתולי שדגל ברכישת גאולה באמצעות מעשים טובים. ויטפילד ושני האחים לבית וסלי, שהיו חברי הכנסייה הממסדית, חיפשו אחר חסדי אדוני בכל ליבם ומאודם. הכנסייה הקתולית לימדה אותם כי ניתן להשיג את חסדי אדוני באמצעות חיי חסידות, קיום מצוות והשתתפות בטקסי הדת. כשצ'רלס וסלי נפל פעם למשכב וציפה למותו הממשמש ובא, שאלו על איזו תשתית הוא מבסס את תקוותו לחיי נצח. הוא השיב, עשיתי כמיטב יכולתי כדי לשרת את אלוהים. כשווסלי הבחין כי החבר ששאל את השאלה אינו שבע רצון מתשובתו, הוא חשב לעצמו, באמת, האם המאמצים שאני משקיע אינם מהווים מילה מספקת לתקווה? האם הוא יגזול ממני את מאמציי? אין בעדי דבר אחר שאוכל להסתמך עליו. כזו הייתה החשיכה שירדה לכנסייה, אשר הסתירה את מעשי הכפרה של המשיח, גזלה מן המושיע את תהילתו, והסבה את ליבם של בני האדם מן התקווה היחידה לגאולה, דמו של הגואל הצלוב שמת כקורבן תמורה. וסלי ועמיתיו למדו עכשיו שהאמונה האמיתית שוכנת בלב, ושתורת אדוני חלה לא רק על המעשים והמילים, אלא גם על המחשבות. בעודם משוכנעים בצורך בקדושת הלב ובתיקון ההתנהגות, הם החלו לחפש בלהט אחת דרך חדשה. בעזרת תפילות שקדניות ומאמצים כנים, הם ניסו להכניע את יצר הרע השוכן בלב. הם חיו חיי התכחשות עצמית, צניעות וגמילות חסדים, וקימו בכבדנות רבה כל מצווה וכל שיטה שיכלו לדעתם לסייע להם להשיג את מסת ליבם, את הקדושה שתזכה אותם בחסד האל. אך תכליתם נכזבה. מאמציהם לשחרר את עצמם מהרשעת החטא ולשבור את כוחו עליהם עלו בתור. היה זה אותו מאבק שלותר התמודד עמו בתאו בהרפאות. הייתה זו אותה סוגיה שישרה את נשמתו. מה יצדק אנוש עם אל? איוב ט'2. להבות האמת האלוהית שכמעט קבעו על מזבחות הדת הפרוטסטנטית יוצצו מחדש בעזרת הלפיד העתיק שעבר מדור לדור בידי המשיחיים מבוהמיה. אחרי הרפורמציה נרמסה הפרוטסטנטיות בבוהמיה תחת רגלי צבאותיה של הכנסייה ברומא. כל מי שסירב להתכחש לאמת נאלץ לברוח מארצו. אחדים מהם שמצאו מקלט בסקסוניה דבקו באמונה העתיקה. צאצאיהם שמשיחיים אלה הביאו את ההור שזרח על וסלי ועמיתיו. אחרי שג'ון וצ'רלס וסלי הוסמכו לשירות הבשורה, הם יצאו בשליחות לאמריקה. על הספינה הייתה חבורה גדולה של מואבינים. סופות הזאת השתוללו במהלך המסע, וג'ון וסלי, שפגש בשר המוות פנים מפנים, חש שאין בליבו ודאות על התפייסותו עם אלוהים. אך בניגוד לו, הפגינו הנוסעים הגרמנים שלווה והמון שהיו זרים לו. הוא אמר, מזמן הבחנתי ברצינותם ובהתנהגותם המופתית. ענוותם מתבטאת כל העת, בעודם מבצעים שירותים כנועים למען הנוסעים האחרים, כאלה שאיש מן הנוסעים האנגלים אינו מוכן לבצע. הם אינם דורשים ואינם חפצים לקבל תמורה על שירותיהם, ואומרם, זה יהיה טוב ויהה לליבותינו היעירים. זאת ועוד, מושיענו האהוב עשה למעננו הרבה יותר. כל יום חדש העניק להם הזדמנות להפגין עם איכות רוח, ששום אלבון לא יכול היה לזעזע. אם דחפו או עיקו אותם, או השליחו אותם לרצפה, הם קמו והלכו, השום תלונה לא עלתה על דל שפתיהם. עתה הייתה הזדמנות לבחון, האם הם השתחררו מרוח של פחד ומרוח של גאווה, של כעס ושל נקם. באמצע המזמור שאיתו הם החלו את שירותם, הים הגוהש שבר את המפרס הראשי לרסיסים, כיסה את הספינה והציף את הסיפון, כאילו מצולות הים כבר בלו אותנו. צווחות נוראות נשמעו בקרב האנגלים, הגרמנים המשיכו לשיר בשלווה, מאוחר יותר שאלתי אחד מהם, לא פחדת? הוא השיב, תודה לאל, לא. שאלתי, החיים נשיכם וילדיכם לא פחדו? הוא השיב ברכות, לא. נשותינו וילדינו אינם פוחדים מן המוות. לאחר שהספינה הגיעה לסוונה, שהה וסלי זמן מה עם המרואבינים, והתרשם עמוקו מתנהגותם המשיכית. הוא כתב על אחד מפולחני עבודת האל שלהם, שעמדו בניגוד חד לטקסים היבשים של כנסיית האנגליה את הדברים הבאים. הפשטות הרבה, כמו גם הרצינות והחגיגיות של המעמד, כמעט גרמו לי לשכוח את 17 מאות השנים שחלפו, ולדמיין שאני משתתף באחת מאותן אספות נטולות טקסיות ורשמיות, אשר התנהלו בראשותו של שאול השליח, שעסק מעשיית אוהלים או של כיפה הדייג, ועם זאת, רוח הקודש וגבורת אדוני שרו עליהן. עם שובו לאנגליה, הגיע וסלי לתובנה ברורה יותר של האמונה המשיחית, בעזרתו של מטיף מורביני. הוא השתכנע כי עליו לוותר על הסתמכות על מעשיו שלו לשם רכישת גאולה, ולבטוח בשה האלוהים הנושא חטאת העולם בכל ליבו ומאודו. בפגישה של האגודה המורבינית בלונדון, הקריא לותר הצהרה שתיארה את התמורה שמחוללת רוח אדוני בליבו של המאמין. כשווסלי הקשיב לדברים, האמונה נצצה בליבו. הוא אמר, הרגשתי שליבי מתלהט באופן מוזר. חשתי שאכן בטחתי במשיח, במשיח בלבד, לשם גאולתי. נמלאתי ביטחון בכך שהמושיע נטל את חטאי. כן, אפילו את חטאי. הוא גאלני מחוק החטא והמוות. לאורך שנים רבות של עמל מפרך, ללא שום הקלה ונחמה, שנים של התכחשות עצמית קיצונית ושל חרפה והשפלה, דבק וסלי בנחישות במטרתו האחת, חיפוש אחר אלוהים. עתה, לאחר שמצא את אלוהים, הוא גילה כי החסד שעמל להשיגו, בעזרת תפילות וצומות, גמילות חסדים והקרבה עצמית, היה מתנה שניתנה חינם אין כסף וללא תמורה. לאחר שאמונתו במשיח התגבשה והתחזקה, יקדה נשמתו בתשוקה עזה להפיץ את הידע על הבשורה המהוללת של חסד אדוני הניתן ללא תמורה. הוא אמר, לדידי, העולם כולו הוא צומר איתי. בכל מקום בעולם שבו אני נמצא, אני רואה לעצמי חובה הכרחית להכריז את הבשורות הטובות של הגאולה באוזני כל מי שמוכן לשמוע. הוא המשיך בחיי הסגפנות וההתכחשות העצמית הקפדניים, אך אתה לא ראה בהם עוד את התשתית לאמונתו, אלא את הפרי של אמונתו. לא את השורש, אלא את פרי הקדושה. חסד אדוני במשיח הוא התשתית לתקוותו של המשיחי, וחסד זה יתבטא בציות. חייו של וסלי הוקדשו לביסור האמיתות הכבירות שקיבל. הצדקה באמצעות אמונה בדמו המחפר של המשיח, וקבלת גבורה מרוח הקודש, אשר מחדשת את הלב ומניבה פירות בחיי אדם הצוהד בעקבות המופת של המשיח. וייטפילד והאחים לבית וסלי הוכשרו למלאכתם כאשר למדו על בשרם באמצעות ניסיונות רבים וקשים על מצבם חסר התקווה. על מנת שיוכלו לשאת את הקשיים כחיילים טובים של המשיח, הם הפכו מטרה לאש צולבת של לעג, בוז ורדיפה, הם באוניברסיטה והם כאשר החלו לשרת כמטיפים. הם וקומץ עמיתים אחרים שתמכו במטרתם כונו בבוז מתודיסטים בידי תלמידיהם הכופרים. שם שנחשב כיום מכובד בידי אחד הפלגים הגדולים בנצרות באנגליה ובאמריקה. כחברי כנסיית האנגליה, הם דבקו בפולחנים ובטקסי עבודת האל שלה, אך אדוני הציג בפניהם בדברו מופת נעלה יותר. רוח הקודש דרבנה אותם להטיף את המשיח הצלוב. גבורת ההשגחה העליונה סייעה להם בפועלם. אלפי בני אדם האמינו וקיבלו את האמונה המתוקנת בכל ליבם ומאודם. עלה הצורך להגן על צאן המרית הללו מפני זאבים ששחררו לטרף. וסלי לא התכוון לייסד פלג חדש בנצרות, אך הוא הגן את צאן מריתו תחת השם האיגוד המתודיסטי. ההתנגדות שמטיפים אלה ספגו מן הכנסייה הממסדית הייתה קשה ולא מובנת. ואף על פי כן, אלוהים בחוכמתו ניצח על אירועי העיתים כדי שהרפורמציה תתחיל בתוך הכנסייה עצמה. אילו הרפורמציה הייתה נובעת מבחוץ, היא לא הייתה חודרת למקום שנזקק לה יותר מכל מקום אחר. אך מכיוון שמטיפי התחייה היו חברי הכמורה ופעלו בתור הכנסייה בכל מקום שבו ניתנה להם הזדמנות, חדרה האמת למקומות שאלמלא כן, היו הדלתות נסגרות בפניה. אחדים מאנשי הכמורה התעוררו מקהות החושים המוסרית ששקו בה, הפכו למטיפים נלווים בקהילותיהם. קהילות שהתאבנו באמצעות הדת היבשה הנאור לחיים. בימיו של וסלי, כמו בכל הדורות בתולדות הכנסייה, אנשים בעלי מתנות וכישרונות שונים ביצעו את המלאכה שיועדה להם. הם לא ראו עין בעין כל נקודה ונקודה בדוקטרינת האמונה, אך בכולם פעלה רוח הקודש, שיחדה ביניהם בכך שהחדירה לליבם את המטרה לרכוש נשמות למשיח. המחלוקות בין האחים וסלי לווייטפילד אימו בשלב מסוים לחולל נתק ביניהם, אך בזמן שהם למדו ענווה בבית ספרו של המשיח, סבלנות וחמלה הדדית פייסו בין שני הצדדים. לא היה להם זמן להתווכח ולריב, בשעה שתורות שקר וחטאים רווחו סביבם, ואחותים ירדו שאולה אל אובדנם. משרתי אדוני צעדו על דרך סילית. אנשים בעלי השפעה וידע השתמשו בכוחם כדי לפעול נגדם. בתוך זמן קצר, רבים מן הכמרים הפגינו הוינות נחושה, ודלתות הכנסיות נסגרו בפני האמונה הצרופה ומבשריה. הדברים שהכמרים אמרו בזמן שהוקיעו את מבשרי האמת מעל בימות הכנסיות, עוררו את כוחות האופל, את הבורות ואת הרשע. פעם אחר פעם נמלט ג'ון וסלי מן המוות בעזרת נס שהתחולל בחסד אדוני. כשזעם ההמון ניצת נגדו, ודומה היה שאין שום דרך מילוט. מלאך בדמות אנושית התייצב לצידו. האספסוף נרתע לאחור, ומשרת המשיח צעד קדימה בבטחה ונחלץ מן הסכנה. וסלי אמר על אחת הפעמים שבהן ניצל מן ההמון הזוהם, רבים ניסו לדחוף אותי למטה, בזמן שירדנו במדרון ההר, על שביל חלקלק לעבר העיר. הם ידעו היטב שברגע שהצנח לאדמה, רוב הסיכויים שלא אוכל לקום עוד. אך אני לא מעדתי כלל, אפילו לא מידה קלה, עד שהייתי מחוץ להישג ידם. למרות שרבים ניסו לאחות בצברי או במגדיי ולדחוף אותי למטה, אחיזתם נשמטה וזממם לא עלה בידם. רק אחד מהם הצליח לאחוז בדש מעילי, שבמהרה נותר בידיו. הדש השני, שבכיסו היה תמון שטר כסף, נקרע, אך רק למחציתו. אדם תאב בצע שצעד מאחוריי, תקף אותי כמה פעמים ממטה גדול מעץ אלון. אילו ניסה לחבוט בעורפי, הדבר היה חוסך ממנו טרחה נוספת. אבל כל פעם שהרים את המטה כדי להקוטני, המהלומה הוטטה הצידה. אני יודע כיצד קרה הדבר, שכן לא יכולתי להזיז את ידי הימנית, וגם לא את השמאלית. אדם אחר פילס את דרכו לעברי, דרך ההמון, והרים את זרועו כדי להקוטני. לפתע ידו נשמטה. הוא רק ליטף את ראשי ואמר, איזה שיער רך יש לו. האנשים הראשונים שלבבותיהם השתנו, היו גיבוריה של העיר, מנהיגי האספסוף, שאחד מהם היה מתגרף מקצועי, מקרבות אגרוף, במקומות עומים וקולניים. אלוהים מכין אותנו לעשות את רצונו בהדרגה כה מתונה. לפני שנתיים, לבינה חלפה ליד כתפיי וסרטה אותן. שנה לאחר מכן, אבן פגע בי בין שתי עיניי. בחודש שעבר חטפתי מכה, והערב, שתיים. אחת לפני שנכנסנו לעיר, השנייה אחרי שיצאנו מהעיר. השתיהן היו דבר של מה בכך, שכן למרות שהתוקף הראשון היכה אותי בחזי במלוא כוחו, השני היכני על פי, עוצמה כה גדולה, עד שדם ניתז מיד החוצה, לא הרגשתי שום כאב, כאילו שהם נגעו בי עם קש. המתודיסטים אותם ימים, צון המרית והמטיפים כאחד, סבלו לעג ורדיפות, הם מצד חברי הכנסיות, והם מן הכופרים, שהשתלבו מתיאוריהם המסולפים. הם הועמדו לדין בבתי משפט שהתיימרו לעשות דין צדק, שכן צדק היה נדיר בבתי המשפט באותם ימים. לפעמים תקפו אותם רודפיהם בכוח הזרוע. האספסוף עבר מבית לבית, הרס רהיטים וחפצים, בזז כל מה שבחר לבזוז, והתעלל באכזריות בגברים, בנשים ובילדים. בכמה מקרים נתלו כרזות שקראו לכל מי שחפץ לסייע בשבירת החלונות וביזת הבתים של המתודיסטים. להתעשה במקום מסוים במועד מסוים. הרשויות עברו בשתיקה על מעשי העוול האלה שבוצעו קבלם בעולם. היוו חילול בוטה הן של החוק האנושי והן של החוק האלוהי. רדיפה שיטתית נערכה כנגד אנשים שחטאם היחיד היה רצונם להסיט את רגלי החוטאים מדרך האבדון אל דרך הישר. ג'ון וסלי אמר בנוגע להאשמות שהופנו נגדו ונגד עמיתיו. ישנם הטוענים כי הדוקטרינות של האנשים האלה, הפרוטסטנטים, שגויות, שקריות ומסיתות, שהן חדשות, שאיש לא שמע עליהן עד היום, שהן דומות לעקרונות של הקווייקרים, שהן פנאטיות וקתוליות. כל טענות השווא הללו נקרו מן השורש, ונחשף כי כל ענף בדוקטרינה הפרוטסטנטית הוא התורה המפורשת של כתבי הקודש שבוערה בידי כנסייתנו. לפיכך, משנתנו אינה יכולה להיות שגויה או שקרית, בהנחה שכתבי הקודש הם האמת. אחרים טוענים, רבי הפרוטסטנטים, שהדוקטרינות שלהם מגבילות מדי, שהם הופכים את הדרך לגן העדן צרה מדי. זו למעשה ההתנגדות המקורית והכמעט היחידה למשך זמן מה, המשמשת בסתר כתשתית של אלפי התנגדויות רבות יותר שמופיעות בדרכים שונות. החיים הפרוטסטנטים הופכים את הדרך לגן העדן צרה יותר מזו שיתבו המשיח ושליחיו? האם משנתם מחמירה יותר מתורת כתבי הקודש? בחנו את הפסוקים המפורשים הבאים. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ובכל שכלך. ואהבת לרעך כמוך. לוקס י' 27. כל מילה בתהילה שידברו בני אדם ייתנו עליה דין וחשבון ביום הדין. מתי י"ב 36. ובכן, אם תאכלו או תשתו, או כל מה שתעשו, עשו את הכל למען כבוד אלוהים. קורא י' 31. אם משנתם מחמירה יותר מן הדברים האלה, אז האשמה נופלת עליהם. אך אתם יודעים בלבכם שהיא אינה נופלת עליהם. ומי יכול להחמיר על קוצו של יוד יותר מדי מבלי להשחית את דבר אדוני? האם האיש שרזי אדוני יופקדו בידיו, ימצא נאמן אילו ישנה חלק כלשהו מהצרות הקדושות הללו? ברור שלא. הוא אינו יכול לבטל אף מילה בהן או לגרוע מהן. הוא אינו יכול לרכך אותן. הוא נאלץ להכיס באוזני כל בני האדם. איני יכול לרכך את כתבי הקודש כדי שיסו חן בעיניכם. עליכם להגיע אליהם, או שתובדו לנצח. הזעקה הפופולרית היא כמה מחמירים וחסרי נדיבות הם האנשים האלה. מאיזו בחינה? האם הם אינם מאכילים את הרעבים ומלבישים את הערומים? לא. אין זה הדבר. מעשי חסד כאלה נזקפים לזכותם בשפע. אך הם מחמירים בשיפוטם. הם סבורים שאיש אינו יכול להיוושע, זולת אלה שצועדים בדרכם שלהם. ההידרדרות הרוחנית שנחשפה באנגליה הזמן קצר לפני ימיו של וסלי, נבע במידה רבה מן הדוקטרינה המתנגדת לציות לתורת אדוני. הגורסת כדאי באמונה בלבד כדי להיוושע. נוצרים רבים טענו שהמשיח ביטל את תורת המוסר, ולפיכך, המאמינים אינם מחויבים לקיים את מצוותיה. שהמאמין חופשי מן שיעבוד למעשי צדקה. אחרים, על אף שהודו בנצחיות התורה, הכריזו כי אין צורך שהכמרים יעיצו והמאמינים לציית לתורה. שכן אלה שנבחרו בידי אדוני כדי לנחול גאולה, יונחו בידי חסד אדוני, שיעורר בליבם דחף בלתי נשלט לנהוג ביראת שמיים, לעשות מעשי צדקה ולפתח מידות טובות, בזמן שאלה שנגזר עליהם אבדון וחרפה נצחיים, לא הצליחו לציית לתורת אדוני בכוחות עצמם. אחרים, שאף הם טענו כי הנבחרים אינם יכולים לאבד את חסד האל, הגיעו למסקנה הרבה יותר מזעזעת, דהיינו, שמעשי הרשע שהם מבצעים אינם באמת חטאים, וגם אין לראות בהם חילול של תורת אדוני. לפיכך אין צורך שיתוודו עליהם או שיחדלו מהם בעזרת חזרה בתשובה. לפיכך הם הכריזו, כי אפילו אחד מן החטאים המרושעים והנתבים ביותר, שנחשב בעיני העולם כחילול בוטה של תורת אדוני, אינו נחשב כחד בעיני אדוני. כל עוד בוצע בידי אחד מנבחרי אדוני. שכן, זה אחד המאפיינים היסודיים והמובהקים ביותר של הנבחרים. דהיינו, שהם ביכולתם לעשות דבר שהוא למורת רוחו של אדוני או שהוא נעשה בתורתו. דוקטרינה מפלצתית זו זהה בעיקרון לטענותיהם של מלומדים ושתיאולוגים פופולריים הגורסת כי אין שום תורה שאין לשנותה, או אף מוסר קבוע ומוחלט, אלא ההבחנה בין טוב לרע נקבעת על ידי החברה בעצמה, ולפיכך היא גם כפופה לשינויים. כל הטענות הללו חושפות את אותו מקור השראה, אותה רוח שלטת של השטן, שהחל בפעולתו אפילו בקרב דרי השמיים החפים מחטא, במטרה לשבור את כל מצוות תורת אדוני הקדושות והמרסנות. הדוקטרינה על ציוויי אדוני, המתקנים ומשנים את אופיו של האדם באופן סופי, גרמה לאנשים רבים לדחות את תורת אדוני על הסף. וסלי לא חדל להביע התנגדות לטענות השקריות של מורי הדוקטרינה השוללת את הציות לתורת אדוני, והראה כי תורת שקר זו, שהובילה ליציות לתורה, עומדת בסתירה גמורה לכתבי הקודש. אין חסד האלוהי מופיע לישועת כל בני אדם. טוב הדבר הזה ורצוי בעיני אלוהים מושיעינו. החפץ שכל בני אדם יבשו ויגיעו להכרת האמת. אין אחד האלוהים ואחד המתווך בין אלוהים לבני אדם. האדם המשיח ישוע, שנתן את עצמו כופר ביד הכל. טיטוס ב' 11, תימא ב' 3-6. רוח אדוני מוענקת חינם מן כסף כדי לאפשר לכל אדם לצעוד על דרך המלך המובילה לגאולה. המשיח אמר, האור האמיתי, המהיר לכל אדם, בא אל העולם. יוחנן א' 9. הסיבה היחידה שבעטייה בני האדם אינם נוחלים גאולה, היא סירובם הנחוש לקבל את מתת החיים. בתשובה לטענה שימות המשיח בוטלו 10 הדיברות בתורת עבודת אדוני, אמר וסלי. המשיח לא ביטל את תורת המוסר שנכללה 10 הדיברות ונעקפה בידי הנביאים. הוא לא בא לעולם כדי לבטל חלק כלשהו בתורה. תורת אדוני היא חוקה נצחית שלא תתבטל לעולם, שכן היא כהד נאמן ונצחי בשמיים. ככתוב, והד בשחק נאמן סלע. תהילים פתת 38. כך היה מקדמת דנה, שכן התורה לא נחקקה הלוחות אבן, אלא על ליבם של כל בני האדם בשל בריאתם מידי הבורא. ועל אף שהאותיות שנחקקו על ליבנו באצבע אלוהים, הושחתו רבות בידי החטא, עם זאת, הן אינן ניתנות למחיקה מוחלטת, כל עוד יש לנו מצפון המבחין בין טוב לרע. כל חלק בתורת אדוני חייב להיות תקף בקרב האנושות כולה בכל הדורות, שכן התורה אינה תלויה בזמן או במקום או בנסיבות המשתנות, אלא בטבעו של אלוהים ובטבעו של האדם, ובקשר הנצחי בין שני הצדדים. ישוע אמר, בנוגע לתורה, לא באתי לבטל, כי אם לקיים. אין ספק שכוונתו לשאיר ישוע כאן, העולה בקנה אחד עם כל מה שנאמר לפני ואחרי משפט זה, היא, באתי לבסס את התורה באופן מלא, וזאת חרף פרשנויותיהם של בני האדם. באתי להעביר באופן מפורש וברור את כל מה שהיה חשוך, עמום ומאופל בתורה. באתי להכריז את החשיבות האמיתית והמלאה של כל חלק בתורה, להראות את רוחב היריעה של כל דיברה וכל מצווה שניתנה בה, את הנשגבות ואת העומק, את הטהרה ואת הרוחניות שנבצרו מבינתו של האדם, הקיימים בכל ענפיה. וסלי דיבר על התאום המלא והמושלם בין התורה לבשורה. הוא הכריז, לפיכך קיימת זיקת גומלין קרובה ביותר, ככל שניתן לטהרה, בין התורה לבשורה. מחד, התורה סוללת את הדרך לבשורה ומכוונת אותנו אל הבשורה. מאידך, הבשורה מדריכה אותנו תמיד לציית באופן מדויק ומלא יותר למצוות התורה. לדוגמה, התורה מצווה עלינו לאהוב את אלוהים, לאהוב את רעינו ולנהוג בענווה, בצייתנות ובקדושה. אנו חשים שאין ביכולתנו לבצע את המצוות הללו. ואכן, מבני אדם נבצר הדבר. מתי י"ט 26. אולם קיבלנו הבטחה מאלוהים להעניק לנו את האהבה הזו, להפוך אותנו לאנשים ענבים, צייתנים וקדושים. אנו נאחזים בבשורה הזו, בבשורות הטובות האלה. השינוי הזה מתחולל בנו בהתאם לאמונתנו. וצדקת התורה מתגשמת בנו על ידי האמונה במשיח ישוע. טימב ג' 15. וסלי אמר, בדרגים הגבוהים ביותר, בקרב אויבי בשורת המשיח, ישנם אנשים המדברים סרה בתורה, שופטים אותה קבל עם ועולם. איגרת יעקב ד' 11. ומלמדים את בני האדם לבטל, להפר, לשים קץ, לפתור מן החובה, להתיר, לחלל, לא רק מצווה אחת, בין אם הקלה או החשובה ביותר, אלא את כל הדיברות והמצוות במכה אחת. הדבר המפתיע ביותר בקשר לאשליה נוראה זו, הוא שמי שהולך שולל אחריה, מאמין בכל ליבו מעודו, שהוא חולק כבוד למשיח, בכך שהוא שם קץ לתורתו, שהוא מרומם ומאדיר את שלטונו בזמן שלמעשה הוא מבטל ומשמיד את תורתו. כן, אנשים כאלה מכבדים את המשיח בדיוק כמו שיהודה איש קריות קיבל את המושיע כשאמר לו שלום רבי ונשק אותו. המשיח יכול היה בצדק לומר לכל אחד ואחד מהם, בנשיקת המוסר את בן האדם, לדבר על דמו ולהסיר את כתרו, אין הדבר שונה מבגידה בו בנשיקה. לבטל חלק כלשהו בתורתו, תוך העמדת פנים שהדבר נועד לקידום הבשורה, זה אלה בגידה בו בנשיקה. מי שמטיב את האמונה בדרך כזו, הוא משמיד במישרין או בעקיפין, מצווה כלשהי בתורה, המחייבת ציות, לא יוכל לחמוק מן האשמה הזו. מי שמטיב את המשיח באופן שמבטל או מחליש בדרך כלשהי, את הקלה שבמצוות אדוני, לא יוכל לחמוק מן האשמה הזו. וסלי אמר למי שטענו, כי הטפת הבשורה מגשימה את כל מטרותיה של התורה, את הדברים הבאים. אנו מתכחשים לרעיון זה ודוחים אותו על הסף. הוא אינו נותן מענה לתכלית הבסיסית של התורה, דהיינו, לעורר באדם את הכרת החטא, לעורר את מי ששקועים בשינה ומתנודדים על שפת הגיהנום. שאול השליח הכריז, התורה מביאה לידי הכרת חטא. לדידו, רק אשר אדם מודה בחטאו, הוא חש באמת ובתמים, הצורך בדמו המחפר של המשיח. המשיח בכבודו בעצמו הכריז, לא הבריאים צריכים לרופא, אלא החולים. לפיכך, אין טעם להביא רופא לאדם בריא, או לאדם החושב שהוא בריא. אתם הראשונים שמשכנעים את בני האדם שהם חולים. אחרת הם לא ידעו לכם על מאמציכם. להציע את המשיח למי שליבם בריא ושלם, זה אבסורדי באותה המידה, שכן ליבם טרם נשבר. וכך בזמן שווסלי הטיף את בשורת החסד של אדוני, הוא ניסה בדומה לאדונו, לרומם ולהדיר את התורה, ככתוב, יגדיל תורה וידיר, ישעיה מ"ב 21. וסלי ביצע בנאמנות את המלאכה שהוטלה למת אדוני. תוצאותיה אלה, שאדוני אפשר לו לראותן היו נפלאות. לקראת סוף חייו הארוכים, למעלה מ-80 שנה, אחרי שבילה חצי מאה בשירות הבשורה כמטיף נודד, עלה מספרם של חסידיו המושבעים עד למעלה ממיליון איש. אך המספר הרב של האנשים שרוממו מן ההבדון והקלון של החטא לחיי טהרה וקדושה נעלים יותר בזכות מאמציו, וכן המספר הרב של אלה שהשיגו חוויה עמוקה ומתגמלת יותר בזכות משנתו, לא יוודע לעולם עד שמשפחת הנושאים על כל חבריה תאסף אל מלכות האלוהים. חייו של וסלי מהווים לקח מאלף לכל משיחי. הלוואי שהאמונה, הענווה, הלהט הבלתי נילא, ההקרבה העצמית והמסירות שמשרת זה של המשיח, יופגנו בכל קהילות המשיח בימינו.